Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka 90.2 FM. Vous êtes avec Harel Bajresh, avec mon émission sur Israël. L'émission sera en hébreu, mais je vous invite quand même de rester avec nous pour entendre la musique israélienne, un peu sur l'actualité et la culture israélienne. Et c'est tout, restez avec nous. אז שלום לכולם, אתם על רדיו ג'ודאיקה 90.2 FM. אל תיבהלו, התוכנית תהיה בעברית. אתם על התוכנית סוגרים פינה, תוכנית ראשונה. ואני אתחיל קצת בהיכרות אישית. אז למי שלא מכיר אותי עדיין מהקהילה, בעיקר מהקהילה של הישראלים, אז שמי הראל בערך, אני בן 22, ירושלמי במקור. ואני פה במסגרת שליחות של הסוכנות היהודית. אני במסגרת השליחות הזאת אני גם השליח של תנועת הנוער רבנים דרור, שאתם הולכים מוזמנים כמובן לקחת בה חלק עם הילדים שלכם, וגם של עמיתי ישראל, כלומר עובד עם הסטודנטים היהודים פה בעיר, בעיקר עם אגודת הסטודנטים UGB, עושים ביחד קמפיינים משותפים, פרויקטים משותפים, וזה מה שאני הגעתי לעשות פה בבריסל. אני מדובר צרפתית, כי גדלתי קצת בפריז ובמרסיי. אבא שלי גדל פה בבריסל. וזהו, אני פה לבין, אני פה בינתיים, שנתיים, אולי שלוש, אולי ארבע. נראה, אני עכשיו, אני בתקופה הזאת בחיים שאני לא מקובל, ואני די חופשי לעשות מה שטוב לי. אז בינתיים אני פה. אני פה, אבל היום אני הגעתי לרדיו בכובע אחר. אני לא השליח של הדרור, אני לא השליח של הסטודנטים, אני בא לדבר בתור בן אדם ישראלי, שרוצה קצת לשפוך את הלב אל המיקרופון בעברית. אני החלטתי, אני פה עובד במרכז ברדיו ג'ודאיקה, עם החבר'ה של הרדיו, וכבר מההתחלה דיברנו על האופציה הזאת שעשה רדיו, אבל אתם יודעים איך זה התחלה, עובדים, ובמיוחד עם התנועה, יש הרבה מאוד עבודה, ועומס, ותמיד זה היה לי איפשהו בראש, אבל לא הגעתי לזה. ופתאום דווקא עכשיו בתקופה הזאת עם המלחמה, הרגשתי את הצורך הזאת לפרוק, לדבר, להגיד את שהיה ללב, ובמובן מסוים לחזור קצת לארץ, לברוח קצת לארץ, לדבר בעברית, לשמוע עברית, לשמוע שירים בעברית. אני אשתף גם שאחי בן ה-18 הוא לומד בפנימיה שעושים בה הרבה דברים. חלק מהדברים שעושים בה, מעבר ללימודים, יש הרבה תוכניות מסביב ללימודים, הוא גם רוכב על אופניים, עושה כל מיני קורסים בווינגייט, אבל גם הוא עושה רדיו. ובפעם האחרונה שהוא שלח לי את התוכנית שלו, אז קודם כל זה עשה לי ממש 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 טוב לשמוע, גם את אחי שכבר כמה זמן שאני לא ראיתי, כבר כמה חודשים שלא ראיתי אותו, אבל גם לשמוע אותו מדבר על המצב, ממבט ראשון, ואיך שהוא חווה את זה, והאורחים שהוא מביא, אז זה היה לי ממש ממש חשוב, ועשה לי ממש טוב, ואמרתי אולי אם אני אדבר למיקרופון זה יעשה לי גם טוב, אולי זה יעשה גם לחבר'ה דוברי העברית טוב, זאת הזדמנות נוספת לאחד את הקהילה של הישראלים ודוברי העברית, מעבר לאירועים שאני אשתף פה ואני אביא גם אורחים, אני עוד שנייה אשתף אתכם מה יהיה לנו בתוכנית, אבל עוד דרך מסוימת לאחד את הקהילה של הישראלים של דוברי העברית, בניסיון לכל הגילאים, מגילאי ילדים, נוער, מבוגרים יותר, מבוגרים פחות. אז זאת המטרה. אני אשתף אתכם קצת מה יהיה בתוכנית שנקראת סוגרים פינה. אנחנו נביא פינות, אני אביא פינות שונות, חלקן קבועות, חלקן משתנות. כשבין פינה ופינה, כדי לסגור אותה, אני אשמיע שיר ישראלי. שיר בעברית, שיר ישראלי. בין הפינות שיהיו לנו תהיה פינת תרבות, שזה פינה מהתרבות ישראלית, אם זה סרט, שיר, קטע סטנדאפ ואפילו ספורט אליהם אני אתייחס. היא תהיה פינת אקטואליה, שנשתף באקטואליה ונדבר קצת עליה. תהיה פינת אורח, נדבר עם אורח, עם ישראלי מארץ, עם מקומי ישראלי, כל אורח דובר עברית שיכול להיות מעניין יגיע לתוכנית. פינת סיפור. אני אקריא איזשהו סיפור קצר, לפעמים זה יהיה סיפור ילדים, לפעמים זה יהיה מאמר מעניין, או איזשהו קטע שנראה לי מעניינים ואני אשמח לשתף אתכם, ותמיד תהיה איזושהי פינה נוספת שתהיה פינת בונוס, והוא הדבר הנוסף שעליו אני רוצה לדבר, אז לפני שאנחנו ישר צוללים לתוך התכונית, אנחנו מתחילים עם השיר של יסמין מועלם, יהיה טוב, יהיה טוב.
בסוף זה רק אני ואתה פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן, ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק, לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לי בעיניים כשאני אומרת. גם אם יסרף הכסף, נשב ונצחק במרפסת, אני ואתה בשקט, לא צריך כלום קרן שמש, גם אם ייקח לנו זמן, שהכל מכוון לשם מסביב לשולחן מבטיחה שבסוף רק מה שכן אפשר לעזוב את העיר ניסע על הכביש המהיר העתיד תמיד מזהיר לא צריך כלום רק אוויר נמצא איזה אוהל שבור נקרא שם כאילו ברור שם נובר ברמון רק תזכר שבסוף
יסמין מועלם, יהיה טוב. אתם על רדיו ג'ודאיקה, 90.2, בתוכנית שלי סוגרים פינה, ואנחנו ישר מתחילים עם פינת התרבות, והפעם אני בוחר לשים את הזרקור דווקא על עולם ההומור והסטנדאפ, ועל ארץ נהדרת. כן, על התפקיד של ארץ נהדרת בתקופה הזאת, שנראה לי משמעותי מאוד, ואני רוצה להתייחס אליו רגע, כי הוא משפעותי בשני רבדים. הרובד הראשון הוא כלפי עם ישראל. אני חושב שראינו, ממש בהתחלה, לא ראינו אף אחד מדבר, בטח לא סטנדאפיסטים. לאט לאט התחילו להיות יותר פודקאסטים, גם של חבר'ה שביום יום עושים סטנדאפ, התחילו להוציא פודקאסטים, בין אם זה שחר חסון, בין אם זה שלישיית מקשור, אבל אף אחד לא התעסק בלהצחיק ובלעשות הומור. ממש היה פחד מזה, והאם אפשר ואי אפשר. ואני חושב שארץ נהדרת עשו תוכנית ראשונה אמיצה מאוד. אומנם התוכנית הייתה לטעמי לא מאוד מאוד מצחיקה, והיא הייתה לא נוקבת, והיא הייתה פשוט שם כדי רגע לרומם את הרוח של עם ישראל, ולטיפה להוציא רוח מהמפרשים ושנייה לנשום. אני חושב שהיה לה, היה לה תפקיד חשוב בלהחזיר את הרישיון הזה, בלצחוק, ובלעשות סאטירה. ומאז אותה תוכנית ראשונה שהייתה מאוד הומוריסטית, אבל לא סאטירית, אנחנו רואים שארץ נהדרת עושה תוכנית עושה הכל, מוציאה כל שבוע תוכנית חשובה, עם הרבה קטעים שהם עושים קצת צובד בבטן, ואני מדבר על התוכנית, על התכנים לישראלים שזה צובד בבטן, אבל אני חושב שהם לוקחים תפקיד חשוב עם הרבה הרבה אומץ, ועליהם אני רוצה לשים את הזרקור, ואני חושב שהרובד השני שהם מעניינים וחשובים, הוא כלפי ההסברה הישראלית שהם עושים בחול. לא נדבר על כישלון מדינת ישראל בהסברה שהיא הייתה צריכה לעשות כבר שנים, ושכבר מלכתחילה התחלנו מנקודת שפל את הדבר הזה, כשהיינו מצפים שהאירוע שחווינו בשבעה באוקטובר, אחריו לא נצטרך הסברה, כי יש תמונות ויש סרטונים, אבל התחלנו מנקודת שפל כל כך נמוכה את ההסברה הישראלית, שאפילו אחרי אירוע כזה, ובייחוד כשהתמונות והסרטונים מעזה ממשיכים להגיע, ואין מה לעשות. המלחמה שלנו בעזה היא לא אסתטית, לכל הפחות. אנחנו רואים כמה אנחנו מפסידים בהסברה, אז נשים את זה בצד, ונשים בצד את כל הפעילויות הפרטיות שתושבים ואזרחים טובים יזמו, ושגם חבר'ה פה בקהילה לוקחים בהן חלק. אני אגיד שארץ נהדרת עושים עבודה חשובה ומשמעותית, ויש משהו בהומור בקטע של 2-3 דקות של קטע סאטירי נוקב, שעושה את ההבדל ומביא את המסר מעבר לסרטון עם הרבה דם או לסרטון עם מוזיקה עוצמתית. יש שם משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ואני מדבר כמובן על כל הם עשו הרבה מאוד מאוד קטעים, אבל אחד הקטעים הנוקבים האחרון שבהם זה היה עם יחיא סינואר בבי-בי-סי. קטע נוקב שבסוף שלו גם שומעים תינוק מתוך המשרד של יחיא סינואר. והקטע הוא, בתור ישראלי, הוא מצמרר. הוא מצמרר, אבל ברור לי שהמסר הוא לא אליי. והמסר הוא עובר, והוא חשוב מאוד, ואני רוצה להרים, באמת להרים לארץ נהדרת על האומץ שלהם, ועל התפקיד החשוב שהם נוקטים, העמדה החשובה שהם נוקטים בתקופה הזאת. ואני אגיד, את זה שזה בשונה מזמרים אחרים, דוגמה שיורדים לגדודים בצהל, וכדי להרים את המורל, הם פוגעים בהסברה כשהם צועקים שנחזיר, שנרסק את עזה, ושנערוג שם את כולם, שנקים מחדש את גוש קטיף. אני חושב שאומנם הכוונה היא טובה והיא להרים את המורל, אבל הנזק ההסברתי הוא עצום, כי זה הרי כלי בידי שונאינו. אני חושב שבשונה מהזמרים האלו, ארץ נהדרת עושה עבודה מצוינת, ואני רוצה לשים עליהם את הזרקור בפינה הזאת של פינת תרבות. והשיר שאיתו נסגור את הפינה שלנו, הוא איך לא ארץ חדשה, ארץ חדשה נהדרת, של שלמה ארצי, שיר שחייב לנכוח בתוכנית הראשונה שלי, השיר בעצם האהוב עליי שהפך ממש להמנון שלי בתקופה האחרונה, תמיד אהבתי אותו, אבל בתקופה הזאת השאיפה הזאת לארץ חדשה, שקטה, עם שלום, אפילו המילה הזאת שלום, הפך את השיר הזה מבחינתי לאיזשהו המנון ולתקווה שלי. ארץ חדשה, שלמה ארצי.
גשם כבר יורד וזה חורף, תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי עפר. מביט מבעד לזגוגית, יש לנו ארץ למה עוד אחת. בחוץ שקיעה של יום שני, וערבים מתפללים כי איזה חג. חבר, למי מסע כזה בחורף מסתכל בי, רגליו קצרות אבל ראשו חכם. אנחנו במנוסה, הכל פה זז, אומר לי אתה גם אבא, אתה גם בן אדם. מביט מבעד לזגוגית, עיניים יש לו רגישות, כן, כן. מוזר איך האויב עזר, נראה לו אנושי וגם פוחד. יש לי אישה, זאת אמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטי, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. שתי כבשים עולות על אם הדרך, לא נדרוס אותן, אנחנו לא דורסים. שב ילד שב, אני אומר לך שב, חלף בשפע זה לא אומר ניסים. שולף מצלמה של כיס, חושב שגן העדן מדויק, מכחיש שקר לו ומצלם כדי שנזכור מה שהיה. קראתי בעיתון על אחת בת מאה שכל חייה עשתה מעשים טובים. שב ילד שב, אני אומר לך שב, לא כל האנשים נולדו רעים. מזמן היא מתה די מזמן, אביך הוא ימות גם יום אחד. לא גן העדן לא קיים, אולי קיימת ארץ חדשה. יש לי אישה, זאת האמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. גשם כבר יורד וזה חורף, פעם זה הכל היה ורוב. שב ילד שב, למה להתרפק, משהו חורק בזיכרון. מביט מבעד לשלטים, עיניים יש כדי להסתכל. תגיד, שואל אותי האם, האם ייתנו לנו בכלל להיכנס. חברים, למין מסע כזה בחורף כבר חסר לי, אבי ישן זקן ומסתגר. איתו הלכתי דרך העיניים שכבר אין לי, עכשיו ילדי שלי איתי עולה. מביט מבעד לזגוגית, יש לנו ארץ, למה עוד אחת? בחוץ שקיעה של יום שני, בפנים אני והוא כמו איש אחד. יש לי אישה, זאת אמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. ארץ חדשה
ארץ חדשה, שלום ארצי. אנחנו ממשיכים מפינת האקטואליה, פינת האקטואליה שלנו, והנושא הכי הכי חם כרגע במדינת ישראל, לפחות איך שאני רואה את זה, הוא סוגיית השבועים, ולא רק סוגיית השבועים במקום הזה של כמה, מהמקום הזה שצריך לשחרר אותם, כי עם זה כולנו בוודאי מסכימים, וגם פה בקהילה אנחנו עושים מחאות והצהרות מחאה מול הצלב האדום וקריאות וכל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לשחרר את השבועים ולתחושה הזאת כולם שותפים. אבל יש בתוך המדינה מתחילים רחשים שלאט לאט הופכים יותר ויותר גלויים, והעניין הזה ש מתחילים להתחלק לשני מחנות בעצם. מחנה אחד שמתחיל לצבור איזשהו זעם כלפי המשפחות בטענה שהעניין הזה של המלחמה עבור השבועים, המלחמה עבור השבועים, לעשות הכל בשביל לשחרר אותם, מובילה לאוזלת יד של צהל. אני אתן לכם כבר, העניין הזה של האם אנחנו מוכנים לעשות שביתת נשק לא שביתת נשק, סליחה, הפסקת אש לחמישה ימים תמורת שחרור האימהות והילדים, והעניין הזה שהפסקת נשק בעצם תיתן לחמאס מקום, גם הכנסה של מוצרים אלמנטריים ומסדרון הומניטרי וכל הדברים האלה, אבל גם המקום הזה של לתת להם שנייה להתארגן מחדש לחמישה ימים, שזה בוודאי דבר שיסכן יותר ויעמיד בסכנה גדולה יותר את חיילנו. ועוד דוגמה שראיתי לכך היה בדיון בנוגע לעונש מוות למחבלים, שאני אגיד בין סוגריים שיש לי המון המון סיבות לי עבורי מדוע אני לא בעד עונש מוות למחבלים, קודם כל מהמקום המוסרי, ואני חושב שעלינו להיות גם במקום שאין בו מוסר, ואנחנו במזרח תיכון שאין בו מוסר, עלינו להיות מוסריים, אבל גם מטעמי, אני לא אכנס לכל הטעמים, יש 6-7 סיבות טובות למה לא, אבל אחת מהסיבות העיקריות, וזה מתקשר גם למשפחות, הוא העניין הזה שאם אנחנו נוציא להורג את אותם מחבלים, קודם כל אנחנו ניתן להם את המקום הזה של גיבורים, גיבורים שמוצאים להורג, גיבורי העם הפלסטיני שמוצאים להורג על ידי האויב, קודם כל זה נותן להם תהילה גדולה, אבל מעבר לזה זה בוודאי זה לא משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו עכשיו, על עונש מוות למחבלים, שיש לנו שבועים שם, וזה יכול להוביל לזה שישתמשו בשבועים שלנו ככלי לניגוח, ושעל כל אחד שאנחנו מוצאים להורג, יוציאו גם להורג שבועי שלנו, ובגלל זה הגיעו משפחות שבועים לכנסת, וביקשו לחכות עם עונש מוות למחבלים. ואנחנו ראינו חברי כנסת, ואני לא אכנס עכשיו לפוליטיקה ולא אגיד מי, אבל שבעצם התחילו ממש לצעוק, וממש ממש זה היה, אני הייתי בהלם, אבל ממש התחילו לצעוק כלפי אותם משפחות, שאין להם, איך זה נקרא? מונופול על הכאב, כך זה נאמר, אין להם מונופול על הכאב, ואני הייתי בשוק, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים, שהדבר הזה, ואני חושב שמחמאס מבין את זה טוב מאוד, שנהיית איזושהי שתי מחנות, כשמחנה אחד חושב שצריך ללכת בכל הכוח עם הצבא, ושהלחץ הצבאי הוא שהוא יוביל לכך שחמאס יהיה מוכן לתת עסקאות טובות ונוחות יותר, אל מול הצד שמבין שכל יום וכל שעה וכל דקה וכל שנייה שם, היא קריטית לאימא, לילד, למבוגר, למבוגרת, לחייל, לכל אחד, ושעלינו לעשות כמה שיותר, וכל שביכולתנו כדי לשחרר אותם, וכדי להחזיר אותם הביתה. אני חושב, הגענו למצב אבסורד ולמצב בלתי שערי. אני חושב, גם עבור מקבלי ההחלטות, המצב הוא קשה, וכל החלטה היא קריטית, ואנחנו ראינו כבר שיש כמה חטופים שנהרגים במהלך התקיפות, ושנרצחים, במהלך התקיפות שלנו, כי כנראה הם לא הצליחו לברוח איתם, אז פשוט הם רצחו אותם, ובתקווה, ואני שולח כאן תקווה מאוד גדולה. ותפילה שהשבועים שלנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ושגם אנחנו בתור עם נמצא את הבלנס הזה בין הרצון, בעצם בין שני יעדי המלחמה, ושנמצא את הבלנס של מתי אפשר קצת להיות במקום קצת יותר חלש, ומתי אפשר קצת לשחרר, ומתי צריך ללכת עד הסוף. אנחנו בסוף באיזשהו מסע ומתן עם גוף של, עם חיות. ואני חושב שבכל מסע ומתן כזה אנחנו נצא מופסדים. אבל אנחנו, אין לנו ברירה, והעניין הזה שאנחנו מקדשים את החיים, זאת המעלה שלנו, והיה לנו לוותר עליה, ואנחנו חייבים להמשיך לקדש את החיים, גם אחרי שיש לנו אלפי הרוגים, וגם אחרי שנרגלנו לנו חיילים כל יום, אל לנו לשכוח כמה החיים חשובים, וכמה כל דקה וכל שנייה היא קריטית. זו פינת האקטואליה שלי. אני אשים את השיר לחזור הביתה. לחזור הביתה, התקווה 6, בתקווה גדולה גדולה, שנזכה לראות את שבויינו חוזרים הביתה בקרוב.
אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל אחי, אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה. למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חייתה. להחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. את השקט, לשמוע את המציאות שותקת. נכנס לאוטו בלי כיוון, שם בוב מרלי הלקט. אני אוהב לנהוג דרומה, מצפה עד אלת. כביש 40 בלילה, נותן אחלה מפלט. אני אוהב את הגרגוע לכל מה שנעזב, זה עוזר לי להבין כלום לא מובן מאליו. אני אוהב את הנחמה שנתנה לי הבמה, כל הזדמנות שונה לפזר את הנשמה. אני אוהב את האנשים, את המשקעות, אוהב את זה לאללה. אבל אחי, אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה. למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, ללב של האישה שאני חי איתה. להחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב. רגל אחת בבמה מנסה להיות שפוי בשילוב. זריקת השלבים הבאים ולמות אחורי הקלעים, אני לא מחליף את החיים שלי בחיים. אבל אחי, אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה. למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, ללב של האישה שאני חי בה. להחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה.
לחזור הביתה, תקווה 6. אתם שוב איתנו, רדיו ג'ודאיקה 90.2, ואנחנו עוברים לפינת האורח שלנו, והיום יש לי, לתוכנית הראשונה יש לי אורח מיוחד, חבר, שגם יש לו יום הולדת, הוא נקרא עומר שריקי. עומר שריקי, שלום.
מה רוצה, אורן?
היי עומר, מה עניינים? אז קודם כל אני רוצה לאחל לך מזל טוב, ויצא שככה על התוכנית הראשונה יש לך גם יום הולדת וזה מרגש. ואני אתן לך, נראה לי, אני אתן לך קצת להציג את עצמך.
אוקיי, טוב, אני קודם ראית, סליחה, אני פשוט בעבודה וזה, אפילו שיום הולדת מזה, תמלין. אנחנו פשוט קצת בגלל המצב הביטחוני, כולם פה ביסוי לבילויים, אנחנו במחסור, אז אני בואו גם דרך אגב במשמעות של 12 שעות.
במה אתה עובד?
אני מאבטח. אוקיי. אני מאבטח. כן, אז בקיצור, עם כל הלחץ, אז... כן, אז אני דורש ממני להישאר בכל זאת.
אז מה אתה עושה בימים אלו?
אני בסדר. אני בימים אלו עובד בהדסה הנקרים, בית חולים גדול בירושלים, הגדול בארץ. אני עובד כמאבטח חלק מהמערך הביטחון פה.
האווירה קצת השתנתה מאז המלחמה אצלכם?
אולי, האמת, חד משמעית, אנחנו מאוד דבבים פה, כן, אנחנו מאוד מנסים להכיל, בסופו של דבר בית חולים זה מקום מאוד רגיש, שאנשים באים אליו במצבי מצוקה לפעמים, לרוב, אבל עכשיו עם המצב הביטחוני, אנחנו מאוד עם היד על הדופק, מאוד מנסים להיות ערניים לסביבה, במיוחד כי סביבה גם נפיצה.
מה האווירה, זאת האווירה שאנחנו מרגישים ממש בכל המדינה, או שזה משהו שאתה מדבר באופן ספציפי כמאבטח?
מורגשת בכל המדינה, כל המדינה ככה. אצלנו פשוט אנחנו פגשים את זה פנים על פנים, כי אנחנו גם נדרשים להתעמת עם האנשים. אנחנו כפי שאתה בטח יכול לשמוע, הסביבה מאוד תופסת.
כן, אני מתאר לעצמי שאם אתה ביום ההולדת שלך שם, זה אומר שאתה לא נח הרבה, וזאת הדרך שלך ככה לתרום בתקופה המורכבת הזאת. רציתי לשאול אותך קצת איך אתה מתמודד עם המצב באופן אישי, מה מחזק אותך?
כן, זה הדרך שלי להתמודד בגלל, אני לא במילואים ולא בכלום, אבל מה שמחזק אותי זה בסופו של דבר מספיק שיבוא בן אדם אחד ביום ויגיד לי, עזרת לי כמו שצריך. לא, זה מספיק. בסופו של דבר זה מספיק.
יפה. איך אתה רואה, אני קופץ קצת קדימה, איך אתה רואה את העתיד? האם יש תקווה? לא יודע, אנחנו פה בבלגיה, אנחנו קצת רואים את המצב, אני חושב שאנחנו רואים את המצב וקולטים את המצב בצורה קצת יותר, אנחנו עם קצת פחות אמוציות, ואנחנו עם פחות אמוציונלית, ואנחנו לא רצים למקלטים, ואנחנו מסתכלים על המצב, ואנחנו רואים ש... שכרגע מתנהלת המלחמה, וזה לא זמן לדבר על מה יהיה הלאה, כי אנחנו במלחמה, ומלחמה היא ממלכת הלא נודע. אין לנו מושג איך נצא מהמלחמה הזאת, אבל קשה לפתח תקווה כשאנחנו רואים שאין הגדרת יעדים או איזשהו נקודת קצה שבה אנחנו מבינים שנגמרה המלחמה וששם יהיה טוב יותר. איך אתם מרגישים את זה משם?
בסוף אנחנו מקבלים בערך כל ערב עדכונים בחדשות, יש גם אפליקציות שמנותות לנו עדכונים בלייב, וזו בחירה אם לחיות מתוך זה ובתוך העדכונים והסרטונים, או אם להתנתק קצת ולהתרכז ברגע. בסופו של דבר, כן, אין לנו שום דבר ודאי, אנחנו לא יודעים מה יקרה ומה זה, אבל בסופו של דבר, אתה פשוט לוקח את המצב בידיים ואומר עצמך שאם תיכנס לזה ותישאב, זה לא יחזיר לנו אף אחד, וזה לא יתרום, וזה רק ינתק אותך יותר, ויש בינתיים אנשים שאולי שווה להסתכל ימין-שמאל, ולהבין שהם צריכים איזה עידוד, או צריך לעזור להם להתנתק, כי לא כולם יכולים. בסופו של דבר המדינה הזאת צריכה לתפקד, אנחנו צריכים להתקיים, ואם זה ישביז אותנו, זה בדיוק מה שרוצים שיקרה, שזה ישביט לנו את כל העיסוקים ואת כל המצב רוח. אי אפשר לתת לזה. אז אנחנו מנסים להיות עם ראש מורם, זה קשה והכל פה נפיץ, אז אנחנו הולכים על קליפות של ביצים בקרח דק, אבל אנחנו עושים את זה באמת עם ראש מורם, כי גם אנשים מסתכלים. אני בתור מאבטח, הרבה אנשים עושים אסוציאציה אליי, אל חיילים, אל שוטרים, אל הרבה גופים ביטחוניים שאומרים לנו כל הזמן תודה רבה לכם, כי זה הנחת. לצערנו זה עכשיו עולה במחיר, אבל אנחנו הקו. ובלי שום קשר גם כמדם בחיי היום-יום. בחיי היום-יום זה חשוב להסתכל לצדדים, לראות אם יש בן אדם שאתה אוהב.
דיברת על זה, על העניין הזה של להסתכל על הצדדים, ושעכשיו יותר מסתכלים רגע אם מישהו צריך עזרה. מה התחושות שלך בנוגע ל... אולי זה, אולי זאת התקווה, אבל מה התחושות שלך בנוגע לאחדות העם? כי בהתחלה ראינו סולידריות מאוד גדולה, והעניין הזה שכל אחד נתרם בדרכו שלו למאמץ המלחמתי, ובעצם לאחדות העם. האם אתה מרגיש שזאת התקווה? התקווה היא שם, ואנחנו רואים ואתה באמת מאמין שאנחנו נצא מהמלחמה הזאת עם אחר ומדינה אחרת? אולי שנוכל להקים את המדינה מחדש, או שאתה מרגיש שהעניין הזה הוא זמני, ושהוא עד עתיד להיפרם, ואולי אחת את חלילה, אבל שנחזור לראות את הימים של, שלפני המלחמה, ואולי גרוע מכך. מה התחושות שלך בנוגע לזה?
בסוף כן, הלוואי, זה התקווה, שאנחנו נצליח להחזיק ידיים ולצאת מזה מחוזקים יותר. אם זאת המציאות, אני לא יודע, אני לא יודע אם יש מישהו שיכול להגיד בוודאות, כי מצד אחד אנחנו עם שנהיה מאוד, לצערנו נהיה מאוד רגיל לטרור, ואנחנו רגילים שכל קיץ זה קורה ושיש משהו ואז אחרי זה חוזרים. כאילו כבר עכשיו יש כל מיני דברים שחוזרים. הפגנות, הפגנות ודברים כאלה, דברים שאתה אומר עצמך, זה לא, זה לאו דווקא הזמן.
הפגנות נגד? אבל, נגד או בעד מה?
הפגנות בכללי, הפגנות ש, ש, מה, כאילו, אז יש דברים שהם, הם לאו דווקא הזמן עכשיו. ואני לא יודע, אני, כאילו, אני מאוד מקווה. אני מאוד מקווה, אני מחזיק אצבעות.
גם אנחנו.
אם זה מה שיהיה, אז זה יהיה טוב.
שאלה שרלוונטית לנו כיהודים שחיים בתפוצות, האם אתה מרגיש שעם ישראל שיושב בישראל הרגיש את התמיכה מהתפוצות מתחילת המלחמה ולאורכה גם בימים אלו?
חד משמעית. אני יודע שאני מסתכל הרבה, בתור אחד שאכפת לו מנקודת מבט הבינלאומית, כי אני יודע שהיא מאוד משפיעה. אני מאוד אכפת לי. וכן, זה מורגש, כי בסופו של דבר יש לך הרבה יותר אנשים שצועקים כנגד, ואנשים שצועקים בעד. הם צועקים חזק, הם מעטים, אבל הם צועקים חזק, וזה מורגש, ובסוף, בסוף זה, לא, זה מה שחשוב. מנגעי שיצקו חזק, גם אם זה קצת. ופה מרגישים את זה, מדברים על זה, רואים את זה.
איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע ממש. אנחנו נמשיך ככל שנוכל. אני מדבר בסוף עם עצמי, אבל אנחנו נמשיך ככל שנוכל. ואני רוצה מפה למסור, לחזק את ידך בפועלך היום, למסור לך, בפועלך בימים אלו, למסור לך המון 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 מזל טוב לרגל יום הולדתך. וזהו, ואני מזמין אותך לבחור את השיר שיסגור לנו את הפינה.
רואה. כן. אז קודם כל אני אגיד לך תודה רבה לכל מי שמקשיב ולא יודע, אני ואריאל חברים מגיל מאוד צעיר, ואריאל ביחד בתנועת הצופים בשבט היובל בקריית היובל. אנחנו מכירים הרבה זמן, ואריאל חבר שאני מאוד מתגעגע אליו ומאוד יקר לליבי. אז תודה רבה לך אחי, ואני מתגעגע לך ממש, ונבוא לבקר אותך בהקדם האפשרי כשיגמר כל המצב הזה.
אמן.
השיר,
אבל אני אגיד שבנוגע לשיר אנחנו רוצים שיר בעברית. כן
כן כן כן
כן כן כן.
לא 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 שיר הזה. מה נחשוב?
אני אגיד שהטעם של שריקי לא רע בכלל ממה שאני חוויתי עד עכשיו. הוא שומע הרבה הרבה אנגלית, אבל גם בעברית יש לו טעם טוב, טעם של שריקי. מה השירים שאתה שומע? יש לך דג נחש שאתה שומע הרבה?
כן. בוא
תשים
עוד לילה של
הדג
נחש.
עוד לילה?
כן.
שריקי, תודה רבה. ביי ביי.
בבקשה. ביי, יום טוב. ביי.
והלב רעב לשיר אהבה, מבקש שלווה, מחכה למוזה הטובה, אך זה לא בא, שוקע מאבד תקווה. בירה ריקה, מאפרה מלאה, רגש הגעה, נהפך לשיטפון נורא, התאווה. יופי שעוד לא נראה. עוד לילה עבר והירח מר, עוד לילה עבר, עוד לילה עבר ושום דבר לא נשאר. עוד לילה עבר, יד מרחפת על האור החשוף, נגיעה ליטוף, הפיתויים רק משחק שקוף, סממקר נשימה חנוכה והצימאון נע בין ה...
תודה שאתם איתנו. אנחנו עכשיו בפינת סיפור, ולפינה הזאת, לפינה הראשונה, אני בוחר להביא קטע, קטע שלי. אני לא אצל זה הרבה, אני לא כותב הרבה, אבל אני רוצה להביא איזשהו קטע שלי. זה קטע שכתבתי פה בבריסל. כתבתי אותו לפני יום כיפור, ממש לפני יום כיפור, ובעצם כתבתי אותו עבור העיתון, בוגרי תנועת הנוער, רבנים דרור, הם חבר'ה שעשו שנת מכון בישראל, והם חזרו לבריסל, לתנועה, וכחלק מפועלם הם גם עושים עיתון, עורכים עיתון עבור הנוער, וביקשו ממני לכתוב איזשהו קטע, והתיישבתי מול המחשב קצת לפני יום כיפור, וכתבתי את של הלב. אז בעיתון זה גם יצא בעברית וגם בצרפתית, ואני חושב שהוא רלוונטי מאוד היום, כי הוא מראה באופן נוראי, נוראי, על כמה חזרנו על יום כיפור, וכמה אנחנו, כמה לא למדנו בעצם, ואני מדגיש את הקטע הזה כתבתי לפני השבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר כמובן. לקטע קוראים יום כיפור השנה מרגיש קצת אחרת. יום כיפור השנה מרגיש קצת אחרת. הוא מרגיש קצת אחרת כי את יום כיפור הזה אני עושה רחוק מהבית. אני עושה אותו בעיר הולדת אבי בריסל. אני עושה אותו לבד. מרוחק מכל המשפחה בדירה קטנה ברחוב האגם. ביום כיפור השנה לא אוכל עם המשפחה ארוחה מפסקת. מרק עוף וקנה תלח כמיטב המסורת שתכריז על כניסת הצום. הלילה גם לא תהיה לי הישיבה ארוכה עם החברים שמתחילה ליד תחנת הדלק עם כל הבוגרים של הצופים וממשיכה עד שעות הבוקר הקטנות בבית של אחד החברים במשחקי קטן, שחו וג'אנגל ספיד. אפילו את שבירת הצום עם חברים של המשפחה לא אעשה ביום כיפור הזה. אז כן, זה מרגיש קצת אחרת. אבל זה מרגיש קצת אחרת מסיבה נוספת. זה מרגיש קצת אחרת כי יובל שנים עלו למלחמת יום כיפור. המלחמה שהותירה טראומה קשה ואחריה מדינת ישראל איננה אותה מדינה עוד. לאחר יובל שנים העיתונים והחדשות מתמלאים בסיפורים קשים ונוראיים מימי המלחמה. סיפורים קשים על היוהרה הבלתי נתפסת של מקבלי החלטות מוגי לב. סיפורים קשים על ההפקרות והריקבון בכל פינה, בכל מסגרת ובכל מערכת שתפקידן היה להגן על המדינה, על שטחיה ועל אזרחיה. אבל אותי, אותי תפסו סיפורי השבועים הנוראים. השבועים הישראלים שנפלו בשבי מצרים וסוריה ומספרים כעת את חוויותיהם המצמררות משם. על עינויי התופת כשנשבו, על היחס המחפיר של הסוהרים. אחד מספר כיצד נתלה הפוך מהתקרה וקיבל מכות רצח, בתיאורים שנשמעים כאילו נלקחו מסרט אימה. והשני מתאר כיצד קשרו אותו ואת חבריו למסעיות ונסו איתם ברחובות אלכסנדריה כאילו היו ישו. ועוד סיפורים רבים ומזעזעים, ואני בכלל לא נכנס לסיפורי ההתעללות הנוראים בשובם לארץ. הסיפורים האלה מעלים בי שתי מחשבות עיקריות. המחשבה הראשונה היא על המפלצות שבנפש האדם. באירועי קצה כמו אלו, אפשר לפתע לראות בבירור את המפלצות שבנפש האדם לוקחות שליטה. ניתן לראות כיצד ברגע שניתנה אפשרות וכן ניתנה אישורה של החברה, אנשים נותנים דרור למפלצות הנפש שלהם. השווה שמשתין ומחרבן על השבוי שאינו מסוגל להגן על עצמו, כמוהו, כמו הספסוף שיוצא ומכה במקלות ובצינורות שבועים שקשורים למסעית, כמוהם, כמו החייל הנאצי שיוצא למסע הרג בין כפרים בפולין. באירועים כאלה לפתע יוצאות המפלצות ומראות את פניהן אכזריות. המחשבה השנייה היא על אותן המפלצות בדיוק, על העוצמה והאומץ שבידי בודדים שבבודדים לשלוט ולרסן את, המפלצות האלו. בכמה סיפורים, סיפורי השבועים, מן כל קהל המפלצות שעשו כרצונן בחפים מפשע, בעלת אדם. אדם אחד שבחר אחרת. אדם אחד שבחר אחרת ובחר לעזור ליהודה בשן, שריונר במילואים שנשבוע במהלך המלחמה וגסס למוות ברעב ובצמא בפתח בית הסוהר. ובשונה מכל שרוברי האורך שריסקו אותו וערכו עליו, הוא בוחר לדחוף לו לפה חבילת מרים, מבלי שאף אחד יראה, ותוך סיכון חיים ממשי. אדם אחד שבחר לעזור לקובי חיון, טייס ישראלי שנאלץ לנטוש בשטח אויב, והציל אותו מהמון זוהם וצמא לדם באמצע כפר מצרי. לאנשים האלו יש את העוצמה לבחור בציפור הנפש על פני המפלצות. ואיזו התרוממות רוח זו, איזו אצילות יש במעשה כזה. כל שאני מאחל לעצמי לשנה החדשה הוא להשכיל ברגעים כאלו לבחור אחרת, לבחור כמוהם. אני מאחל לעצמי שיהיה לי האומץ לרסן את המפלצות ולתת לציפור הנפש שלי לבחור. ויש סיבה נוספת שיום כיפור הזה מרגיש קצת אחרת. ביום כיפור הזה, אני כבר לא בטוח שיש לי מדינה. אני מרגיש שאולי את מלחמת יום הכיפורים הצלחנו לשרוד, אבל שאת המלחמה המתנהלת ברוב קולות ותרועות בחודשים האחרונים, אך מתנהלת כבר שנים ארוכות בתוככי החברה הישראלית, אותה כבר לא נשרוד. שוב מנהיגים, שחצנים, אטומים ומוגי לב, שוב ריקבון בכל המערכות ובכל פינה, ושוב שבועים. אזרחים שחירותם נלקחה מהם, ממדינתם שלהם. אז ביום הכיפור הזה, שמרגיש לי קצת אחרת, אני בוחר לעצום. אבל לא עצום כדי לחפר על אבונותיי או כדי להתחבר לנקודת היהדות הפנימית שלי, אלא עצום צום אבל על מדינה ששינתה את פניה ואיני יודע עוד אם תיחתם בספר החיים. וגם אלך לבית הכנסת ואתפלל לא לשלומי, אם כי אשמח להיות שלם, אלא לשלום המדינה, מדינה יקרה שאין לי הפריבילגיה לאבד, ובכל זאת אני מאבד אותה. יום כיפור הזה מרגיש קצת אחרת. בבויינה, לפני חודש, קיבלתי הצצה לקהילה יהודית חיה ונושמת שהצליחה ליצור מעגל חיים עם אנרגיה עצומה עבור חבריה. מעגל אנרגיה שחבריו הם אנשי נועם, אנשים נדיבים וטובים, אנשים חכמים ומודרניים, אנשים מרתקים. מעגל אנרגיה שמאשיר את חברי הקהילה, נותן להם מקום להתבטא כל אחד בדרכו שלו, בנועם ובסובלנות. מעגל שדואג לחבריו ומגן עליהם מכל צרה וצוקה, שתהיה כלכלית או ביטחונית. המעגל הזה שקיבלתי הזכות להיכנס אליו נותן לי הרבה תקווה בימים אלו. אבל אני מרגיש שלמעגל הזה יש חיסרון אחד, והוא שום מעגל. ומעגל היא צורה סגורה שאיננה מאפשרת לחברה היושבים בתוכה לראות את אשר מתחולל מחוצה לה. לכבוד השנה החדשה, אני מאחל למעגל החיים המדהים שמקיף את הקהילה היהודית פה להיות קצת שקוף ולאפשר לחבריו לראות את הרעה מתחוללת בחוץ בפנים. הייתי כבר מוכר מדי לשנות, אבל זה לא העניין. העניין הוא הבחירה המוסרית שאנחנו עושים במצבי הקצה האלה. האם אנו בוחרים לעמוד זקוף וחוצץ מול כל מה שמנוגד לערכינו, או שאנחנו בוחרים שלא לבחור? כי גם לבחור שלא לבחור היא בחירה בשקט שצורם לאוזניים. האם אנחנו בוחרים במפלצות שלנו או בציפור הנפש שלנו? הלוואי שבשנה הזו יהיה לנו אומץ לבחור בציפור הנפש.
יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי מנגינות של סתיו ושל אביב חולף של אלף אהבות קטנות והיא עושה בי מזמורים והיא צובעת עלמות והיא פותרת לשירים כמעט את כל החלומות יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה נאי 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 יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי סיפורים של בית חם ובן אוהב ושל קטעי ילדות יפים והיא זוכרת בי כאב והיא אוספת בי שנים והיא עושה אותי שלב אולי היא טעם החיים יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה נאי 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 יש לי ציפור קטנה בלב והיא אולי כל התקוות ולפעמים אני חושב שהיא תשובה לאכזבות והיא טובה לבנת כנף איתה אני מרגיש חופשי והיא יושבת על ענף בין מיתרי ליבי יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה נאי 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 נאי
ציפור קטנה בלב, יגאל בשן. אתם שוב על רדיו ג'ודאיקה, 90.2, בתוכנית שלי סוגרים פינה, ואנחנו בפינה האחרונה שלנו, בפינת הבונוס, והפעם אני רוצה לדבר על ילדים. אני אספר שהקשבתי לתוכנית, לאותה תוכנית של אחי, שדיבר, הוא בן 18, הוא מערך בשידור הרדיו של הפנימיה, הוא מערך כל מיני חבר'ה בגיל שלו, לדבר על המצב ולשאול אותם, והם דיברו על תחושת חוסר הביטחון, על תחושת חוסר הביטחון, ואני אגיד שאלה לא חבר'ה שמגיעים מעוטף, אני אגיד שאני אספר כל מה שאני חושב עכשיו, אני שם בצד את ילדי העוטף שהתמודדו מול זוועות, נוראיות ובלתי אנושיות וקשה להאמין איך יוצאים מהדבר הזה. זה ברור לכולנו, אבל תחושת חוסר הביטחון לילדים כרגע וגם להורים, אבל תחושת חוסר הביטחון לילדים היא איפה שאתה לא גר. ופתאום ההבנה הזאת שכל מה שהם ידעו, כל מה שהם חשבו שהם ידעו, אם זה צהל ואם זה המדינה, הממשלה, כל מה שהבטיחו שישמרו על הביטחון, הכל קרס. ולהבין ששום דבר לא בטוח ושהכל זמני, והקריסה של מגדל הקלפים הזה הוא עבור ילדים לפחות, כי אני חוויתי את זה בתור ילד, חוויתי את זה, אני אגיד שקודם כל עבור ילדים זה, זה ממש שורט, זה מצלק. אני אגיד שחוויתי את זה, ברור שבעוצמות אחרות לגמרי, אבל חוויתי את זה בזמן, במהלך תקופת הקורונה, שפתאום הרבה מאוד דברים, הכל נסגר, והפסיק לעבוד, ופתאום היינו תקועים בבתים, והדבר הזה שהמדינה, שאתה חושב שזה איזשהו מושג עליון, ושהיה פה מאז ומתמיד, ושיהיה פה מאז ומתמיד, מאז ולתמיד, שיהיה פה לתמיד, ופתאום זה קורה, ואני חושב שהדבר הזה קרס פי 100, פי מיליון עכשיו בתקופה הזאת, ובעצם גדל פה דור, שאינו יכול לפתוח במדינתו שלו, שהמדינה לא עמדה בהתחייבות הבסיסית שלה, כלפי אזרחיה ולילד, אני בטוח שזה גם למבוגר, אבל כמה שזה מצלק עבור ילד, כמה שילד צריך את המקום הבטוח, ואת הדברים היציבים, הקבועים, שעליהם הוא יכול לשים את מבטחו, וכמה שהכל קרס, וחשוב לי לשים את הזרקור הזה על ילדי מדינת ישראל, גם ילדי התפוצות, אבל ילדי מדינת ישראל, שלא גרים גם בעוטף הזה, אני חושב שכולם, סוחבים עכשיו איתם איזושהי מועקה גדולה, ושווה לדבר על זה. ושווה לדבר על זה גם עם הילדים פה, שרואים מה שקורה בארץ, וזה מערר להם, גם את תפיסת הביטחון ותפיסת היציבות, כי באיזשהו מקום מדינת ישראל היא המקלט הבטוח. ואחרי הדבר הזה קשה להגיד את זה, למרות שאני עדיין מאמין בזה, קשה להגיד את זה, אבל אני חושב שכדאי לנו לדבר עם הילדים שלנו על זה, ועל איך שזה משפיע עליהם, גם בבתי הספר, גם הורים עם ילדים, בכל מקום במדינת ישראל, וגם עם ילדים יהודים בתפוצות, כי ילדים אמורים להגיש את תחושת הביטחון, ואת התחושה של מקום שאפשר לשים בו את הראש בצורה רגועה, ולא לפחד מהזקה שתוכל להופיע בכל מקום בארץ, ולא לפחד ממפגע שיכול להופיע בכל מקום בארץ. התחושה הזאת היא תחושה קשה, וילדים לא אמורים להתעסק בזה ולא אמורים להגיע לזה. ואני אומר, אני שם בצד את ילדה עוטף, ששם הזוועה היא קשה לתאר אותה, קשה לדמיין אותה. ואני רוצה לשים את השיר, לשלוח מסר של חיזוק גם לאחי, גם ולכל ילדי ישראל ולילדים כאן פה בקהילה, שקודם כל שזה לא, שהם בסוף הם עדיין ילדים, ושדברים יתבהרו בצורה טובה יותר כשיגדלו, וגם אני עדיין ילד. ואני מקווה שנצמח מתוך הדבר הזה, ושנוכל להגיע למצב שיש לנו מקום שאנחנו יכולים לשים את הראש ולשים את מבטחנו בו, בצורה שקטה ושלווה. ובזה אני אסיים את התוכנית שלי. סוגרים פינה, תוכנית ראשונה שהוא שלמה. ניפגש עוד שבועיים. וכדי לסיים את התוכנית ולהגיד לכם שלום, עדיין ילד, עומד אמון. ביי ביי.
בסוף אתה עדיין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה, אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים, אולי קצת צודקת. ותתעורר דקה, תראה סביבך הכל יפה, אמא מחכה לך, תבוא תאכל תשתה קפה, שנים עוברות מהר, תעצור לראות את זה, כולם לנהל